שלום וברכה, מסכת קידושין דף י' דלת.
אנחנו מתחילים בדף י' ג' עמוד ב' בשורה השנייה מלמטה. ציטוט מהמשנה, והיבמה נקנית בביאה וכו'. ושואלת הגמרא, בביאה מנהלן? וכמובן שלא ניתן להסביר שהשאלה היא, מאיכן אנחנו יודעים שיבמה נקנית בביאה, שהרי זה פסוק מפורש. ועל כן מסביר הריטב"א, הלא הוא רבנו יום טוב בן אברהם אשבילי, שחי במחצית הראשונה של המאה ה-14 בספרד, בעיר סיביליה, והיה מגדולי מפרשי השס בסברה ובהלכה. והוא מסביר ששאלת הגמרא, מאיכן אנחנו יודעים שיבמה נקנית רק בביאה ולא בכסף ושטר. ועל כך עונה הגמרא, אמר קרא שכתוב בפסוק, הפכנו דף, נקרא בפנים, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. ומלשון הפסוק משמע שביעתה הן ליקוחיה, ולא על ידי כסף או שטר. ואימה, ואולי תאמר שואלת הגמרא, שלכולה מילתא כאישה, שמזה שבסוף הפסוק נאמר ולקחה לו לאישה, נלמד שהיבמה נקנית בדיוק כמו אישה רגילה. מה אישה, כסף ושטר הם כמו הביעה לעניין הקידושין, אף יבמה נאמר שכסף ושטר הם כמו ביעה לעניין היבום. תוכה הגמרא, לא סלקה דעתך, לא יעלה על דעתך לומר כן, דתניה, שהרי שנינו בברייתא. יכול יהיו כסף ושטר גומרים בה את הקניין ביבמה כדרך שהביאה גומרת בה, תלמוד לומר. לכן חזר הפסוק והדגיש ויבמה, שכתוב יבמה יבוא עליה, ולאחר מכן כתוב ויבמה. ועל ידי כך מדגישה התורה, שדווקא ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימא, ואולי תאמר, מהי הכוונה ויבמה דבעל כורחה מייבם? שאם היבם בא עליה בעל כורחה, זה נחשב ייבום כפי שדורשת הגמרא ביבמות. ואם כן, זה לא פנוי ללמד שדווקא ביאה גומרת בה ולא כסף ושטר. מתרצת הגמרא, אם כן, שהפסוק היה בא ללמד אותנו רק את הדין של בעל כורחה מייבם, למקרס צריך היה הפסוק לנקוט את הלשון של ויבם. מאי, מדוע נקט הפסוק את הלשון של ויבמה? עם תוספת האותי, אלא שמעת מינה תרתי. בלשון הפסוק לומדים את שתי ההלכות, כפי ששנינו במפורש במסכת יבמות, אם היה כתוב ויבם, מכאן היינו לומדים שביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה, ומזה שכתוב את תוספת ההי ויבמה, לומדים גם את ההלכה, שיבום בעל כורחה קונה אותה. ציטוט מהמשנה שהיבמה קונה את עצמה בחליצה, ועל כך שואלת הגמרא מנלן ומסביר רש"י את השאלה, מכאן אנחנו יודעים שחלוצה מותרת להינשא? אולי כוונת התורה שיש לי צבא לחלוץ לה, אבל לעולם היא לא מותרת להינשא לאף אדם. עונה על כך הגמרא דכתיב, שכתוב בפסוק ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. וניתן היה לכתוב ונקרא שמו בית חלוץ הנעל, כך שהמילה בישראל מיותרת והיא נדרשת בצמוד למילה בית. כפי שמסבירה שהיא בישראל היא ראויה להביא לבית מי שחלצה, שכיוון שחלץ בנעל הותרה לכל ישראל. בקשה על כך הגמרא, היי, אבל זה שנאמר את הלשון ישראל להכי ודעתה, האם את הדין הזה הוא בא ללמד? היי, מי בא אלי? הרי זה נדרש לצורך הלימוד הבא, הליך דתני, כפי ששנינו בברייתא הבאה. רב שמואל בר יהודה למד מזה שכתוב בישראל שזה חייב להיות בבית דין של ישראל ולא בבית דין, לפי גרסת הגאות הבאה, שגרים. אז אם כך חוזרת השאלה, מה המקור לכך שעל ידי החליצה היבמה מותרת להקים בית בישראל? מתרצת הגמרא, תרי בישראל כתיבי. שני פעמים הופיע שם בפרשה המילה בישראל, פעם אחת בפסוק שהזכרנו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, ופעם שנייה להקים לאחיו שם בישראל. כך שניתן ללמוד את שתי ההלכות. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקטי, אבל עדיין מי בא אליי? המילה בישראל גם בפעם השנייה נצרכת לכדתניה. לדין ששנינו בתוספתא הבאה, שאמר רבי יהודה, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון, ובאת היבמה לחלוץ, ואמר לנו, אנו כולכם ואמרו, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. ואת ההלכה הזאת, שכל הנוכחים במעמד החליצה צריכים לומר חלוץ הנעל, מסתבר שהוא למד מהפסוק ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מתרצת הגמרא, ההוא ונקרא שמו נפקא. את ההלכה הזו הוציא רבי טרפון מלשון הפסוק ונקרא שמו ולא מהמילה בישראל. כך שעדיין ניתן ללמוד מזה שכתוב פעמיים את המילה בישראל את שתי ההלכות, גם את זה שחלוצה מותרת להקים בית בישראל וגם את זה שהדיון צריך להתבצע בפני בית דין של ישראל ולא בפני בית דין של גרים. ציטוט מהמשנה ובמיטת היבם, וגם על זה שואלת הגמרא, מנלן, מה המקור לכך? שאם היבם מת ולא עשה ליבמה לא ייבום ולא חליצה, שהיא תהיה מותרת לכל אדם. עונה על כך הגמרא שזה לימוד לוגי בקל וחומר. ומה אשת איש שהיא בחנק, בכל זאת מיטת הבעל מתירתה? שמי שיבוא על אשת איש, דינו מוות בחנק. מה שמעיד על רמת איסור חמורה ביותר. וכאשר בעלה מת, הרי היא מותרת לכל אדם. אז יבמה, שהיא אסורה על כל אדם לפני ייבום וחליצה, באיסור בלב בלבד, שנאמר, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אז לא כל שכן שנאמר שמיטת היבה מתירתה לכל אדם? דוחה הגמרא את הקל וחומר הזה, שהרי מה לאשת היא שכן יוצאה בגט. וניתן לומר שזו הסיבה שהיא ניתרת על ידי מיטת הבעל לכל אדם. מה שאין כן, תאמר בזו היבמה שאינה יוצאה בגט, אלא אך ורק בחליצה, אז זה צד יותר חמור שקיים ביבמה ולא קיים באישה רגילה. דוחה הגמרא שזה לא פרחה של הקל וחומר, מפני שהנמי, גם היבמה בסופו של דבר, יוצאה בחליצה. ולכן זה מקביל ליציאת אישה רגילה מבעלה בגט, כי בשתיהם קיימת האפשרות שהאישה מתנתקת מהאיש, אם על ידי גט, אם על ידי חליצה. ממשיכה הגמרא ומקשה על הקל וחומר, אלא מה לאשת איש, שכן מי שאוסרה הוא גם זה שמתירה. ומסבירה שהיא שהרי בעלה הוא האוסרה, אז לפיכך ניתן לומר שהוא גם זה שמתירה במיטתו, מה שאין כן יבמה שקידושי הבעל הראשון אסרו אותה על כל אדם. אז איך תהיה מיטת היבה מתירתה לכל אדם? עונה על כך, אמר רב אשי, הנמי, גם היבמה, מי שאוסרה הוא זה שמתירה. שהרי מי שאוסר אותה זה לא בעלה, אלא היבם הוא זה שאוסרה, והיבם במיטתו הוא זה ששרי לה, מתיר אותה לכל אדם. שהרי אם כאשר בעלה נפטר, היבם לא היה בעולם, אז על ידי מיטת הבעל היא הייתה מותרת לכל אדם, אלא בהכרח שקיומו של היבם הוא שגורם על כך שהיא תהיה אסורה על כל העולם, וממילא כשמת היבם, שהוא זה שאסר אותה, הוא מתירה לכל אדם. ממשיכה הגמרא ומקשה, ותהה אשת איש יוצא בחליצה מקל וחומר, באופן הבא, ומה יבמה שאינה יוצאה בגט ובכל זאת היא יוצאה בחליצה, אז זו אשת איש סטנדרטית שיוצאה בגט, שזו אפשרות שלא קיימת ביבמה, אז אינו דין, האם לא קל וחומר שיוצאה גם בחליצה? מתרצת הגמרא שאין הדבר כן, מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כמצב הערבה דבר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושלחה מביתו. ומספיק היה לכתוב ונתן ספר בידה, המילה קריטות היא מיותרת, אלא מכאן לומדים ספר קורתה, דהיינו רק על ידי גט היא יכולה להתנתק מבעלה, ואין דבר אחר קורתה. וממשיכה הגמרא ושואלת את השאלה ההפוכה, ותהי יבמה יוצאת בגט מקל וחומר. שהרי אומה אשת איש שאין יוצאה בחליצה ובכל זאת היא יוצאה בגט, אז זו היבמה שיוצאה בחליצה, אין דין, האם זה לא קל וחומר שיוצאה בגט? מתרצת הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. והמילה ככה, היא באה לעיכובה, לעכב ולומר, דווקא באופן הזה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, וכל איך דאיקה עיכובה לא דרשין על קל וחומר? האם כאשר יש בפסוק משמעות של עיכוב דווקא באופן מסוים, אז אנחנו לא אומרים קל וחומר? והיום הכיפורים דכתיב שצריך לעשות בו גורל, שכתוב בפסוק, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. שהכהן הגדול ביום הכיפורים היה בא למזרח העזרה, לצפון המזבח, כאשר הסגן היה עומד מימינו וראש בית אב משמאלו, ושם היו שני הסעירים, וקלפי הייתה מונחת שם, והיו בה שני גורלות, על אחד היה כתוב לשם, ועל אחד היה כתוב לעזאזל. ועל ידי הגורל היה נקבע איזה מהסעירים להשם, והוא יוקרב על גבי המזבח כקורבן חטאת להשם, והסעיר השני יישלח לעזאזל המדבר. וחוקה נאמר בפסוק אחר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. ומשמעות המילה חוקה לעיכובה הוא. שהקביעה מי מהסעירים לשם ומי מהסעירים לעזאזל היא דווקא באופן הזה על ידי הגרלת גורל. ותניה, ושנינו בברייתא על הפסוק נקרא בפנים, והקריב אהרון את הסעיר אשר עלה עליו הגורל אדוני ועשה הוא חטאת, שהגורל הוא זה שעושה את הסעיר לחטאת, ואין קריאת השם עושה את הסעיר לחטאת. כך שגם אם הכהן קרא על שעיר מסוים שם חטאת, הוא אינו נקבע בכך לחטאת, והוא צריך להפיל עליהם גורלות. ואם ייפול הגורל על השעיר חברו שהוא לחטאת, אז יהיה השעיר הזה לעזאזל. והסיבה שהפסוק היה צריך לומר את זה, מפני שיכול הייתי לומר לו לכן והלא דינו. אפשר היה ללמוד בקל וחומר באופן הבא, ומה במקום שלא קידש הגורל? כגון אדם עני שנשבע ולא קיים את שבועתו, שהוא מביא, כן שיש בו זוג ציפורים, ועל זה אמר הפסוק שאחד לחטאת ואחד לעולה, ואם הוא הטיל עליהם גורל מי לחטאת ומי לעולה, הם אינם נקבעים בכך שדווקא זה יהיה לחטאת ודווקא זה יהיה לעולה, ועדיין הוא יכול לשנותם ולומר על השני זה לחטאת וזה לעולה. כפי שאומרת הגמרא במסכת יומא, שאין הקינין מתפרשות אלא בשתי אפשרויות, או כאשר לקח אותם הבעלים מהשובח ואז הוא הגדיר איזו לעולה ואיזו לחטאת, רק שאז קיימת הבעיה שאולי התערבבו לו היונים בכן, ולכן ראוי להשאיר את הכן הזו בתור כן סתומה, ורק כאשר יביאו את היונים למקדש, בעשיית הכהן ייקבע איזו מהם לחטאת ואיזו מהם לעולה. אז אם במקום שלא קידש הגורל את הכינים, כן קידש אותם השם, דהיינו שאם הוא אמר בשעת הלקיחה זו לחטאת וזו לעולה, לכך הם הוקבעו, ואם הוא שינה ממה שהוא אמר, הרי הם פסולים. אז במקום שקידש הגורל, שזה בעניין השעירים ביום הכיפורים, שכתוב ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, אז אינו דין, האם זה לא קל וחומר שיקדש השם? שניתן יהיה לקבוע מי מהשעירים לשם ומי להזזל על ידי דיבור. תלמוד לומר, כדי שלא תחשוב לומר את הקל וחומר הזה, שנה עליו הכתוב לעכב, ואמר ועשה הוא חטאת. שרק הטלת הגורל היא זה שעושה, קובעת מי מהשעירים יהיה חטאת, ואין קריאת השם בפה עושה. את הקביעה, מי מהשעירים יהיה חטאת. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא, ותאמה דמעת יקרא. כל הסיבה שלא אמרנו את הקל וחומר הזה, מפני שיש מיעוט מיוחד בפסוק, ועשה הוא חטאת. הלאה ואחי, אבל אם לא היה את לשון המיעוט הזאת, אז כן דרשינן קל וחומר, שניתן לקבוע מי מהשעירים להשם ומי להזזל, למרות שזו אפשרות שלא כתובה בפרשה. וזה אף אגב דכתיב בפרשה את הלשון חוקה. מה שמוכיח שניתן ללמוד קל וחומר גם אם יש לשון של עיכובה בפסוק. אז אם כך חוזרת השאלה, מדוע לא נאמר שיבמה יוצאת בגט מקל וחומר? ומכוח שאלה זו מביאה הגמרא תשובה אחרת, מדוע לא ניתן ללמוד שיבמה יוצאת בגט מקל וחומר? מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, לשון של מיעוט, ונתן לה ספר קריטות, דהיינו דווקא לה ולא ליבמה. מקשה על כך הגמרא ואימה, והרי תאמר שלומדים מהמילה לה שצריך לכתוב את הגט לשמה. כך שהמילה לה לא פנויה ללמוד שדווקא לה ולא ליבמה. מתרצת הגמרא תרי לה כתיבי. המילה לה מופיעה פעמיים באותה פרשה, גם בפסוק שהזכרנו וכתב לה ספר קריטות, וגם בשני פסוקים אחר כך שנאמר, ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר קריטות. כך שניתן ללמוד גם לה לשמה וגם לה ולא ליבמה. ממשיכה הגמרא ומקשה והקטי, אבל עדיין שני הפעמים מבעלה נצרכות חד לה לשמה ואידך, והפעם השנייה שמוזכרת המילה לשמה, כדי לומר לה ולא לה ולחברתה. שאם אדם רוצה לגרש את שתי נשותיו ששמותם שווים זה לזה, הוא לא יכול להשתמש בגט אחד. כך שהמילה לה לא פנויה ללמד אותנו לה ולא ליבמה, וממילה חוזרת השאלה, מדוע שלא נאמר שיבמה יוצאת בגט מקל וחומר? אלא מביאה הגמרא תירוץ אחר, מפני שאמר קרא נעל. ומסבירה שהיא שמדובר על הפסוק בית חלוץ הנעל, והמילה נעל מיותרת, שהרי מספיק היה לומר בית החלוץ. ולבד היינו יודעים שמדובר על בית חלוץ הנעל, שהרי חלצה את נעלו. אלא נדרוש נעל אין, אכן על ידי נעל. דהיינו על ידי החליצה היא תהיה מותרת לכל אדם, מידי אחרינה לא, ולא על ידי דבר אחר, זאת אומרת לא על ידי גט. ומקשה הגמרא, והי, וזה שכתוב נעל, להך יהודעתה, האם ללמד את הדבר הזה הוא בא? היי, מבא אלי, הרי זה נצרך. לכדתניא, להלכה שנאמרה בברייתא הבאה, שנאמר נעלו, אין לי אלא נעלו, שניתן לחלוץ דווקא בנעל של היבם עצמו, נעל של כל אדם, מנעלי, מכאן אנחנו יודעים שניתן לבצע את החליצה גם אם הוא נועל נעל שלא שייכת לו, אלא שייכת לאדם אחר, תלמוד לומר, הדבר נלמד מזה שכתוב בית חלוץ הנעל, והמילה נעל, כפי שהזכרנו, היא מילה מיותרת, כך שעל ידי הריבוי של המילה נעל, ריבה הפסוק, שטקס על חליצה יכול להתבצע גם אם הוא נועל נעל של אדם אחר, אבל אם כן, מה תלמוד לומר נעלו? מדוע הדגיש הפסוק נעלו דווקא הנעל שלו? עונה הברייתא שזה בא ללמד שהחליצה צריכה להתבצע דווקא בנעלו הראוי לו, פרט לגדול, דהיינו נעל גדולה שאין יכול להלך בו, ופרט לקטן, דהיינו נעל קטנה, שאין המנעל חופת רוב רגלו של היבם. וגם פרט, הפכנו דף למסלולים שאין לו עקב. מסביר רש"י, לנעל שהעקב שלה נפחת, ועקב הכוונה סוליה, שנעל כזאת לא קשרה לחליצה, שהרי לא ראוי ללכת איתה. עד לכאן לשון הברייתא. ואם כך, המילה נעל נצרכה, כדי ללמד שאפשר לחלוץ אפילו בנעלו של כל אדם, וממילא חוזרת השאלה, מדוע לא נאמר שיבמה יכולה להתגרש בגט מקל וחומר? מתרצת הגמרא שהדבר כן נלמד מהמילה נעל, שהרי אם כן, שמהמילה נעל לומדים רק את מה שאמרה הברייתא, אז נכתוב קרא, צריך היה לכתוב הפסוק את המילה נעל, בלי האות ה' לפניה. מאי, מדוע כתב הפסוק הנעל, אלא שמת מינה תרתי. ניתן ללמוד מהמילה הנעל את שתי ההלכות. גם את ההלכה שנאמרה בברייתא, שניתן לחלוץ אפילו בנעל שינו של היבם, וגם את המיעוט שהיא מותרת רק על ידי חליצת הנעל, ולא על ידי דבר אחר, דהיינו, לא על ידי גט. והיות שהמשנה הראשונה בפרק דיברה על הדרכים בהם האישה נקנית, אומרת המשנה הבאה, את דרכי הקניין של עבד עברי. עבד עברי נקנה בכסף ובשטר, וקונה עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף. הוא מסביר רש"י בשנים שהוא יוצא לחירות בסוף שש שנים, וביובל, שאם פגע, דהיינו עירה יובל בתוך שש השנים, הוא יוצא לחופשי. ובגרעון כסף שהוא יכול לפדות את עצמו, הוא מגרע לו אדונו מפדיונו את דמי שיעבוד השנים שעברו כבר, והכל לפי חשבון דמי מקנתו, כמו שכתוב, והיה כסף ממקרו במספר שנים. כך שאם לדוגמה הוא קנאו בסכום של שש מנים ועתיד לצאת לסוף שש שנים, אז נמצא שהוא קונה עבודת כל שנה במנה. וממשיכה המשנה שיתרה עליו על העבד העברי האמה העברייה שקונה את עצמה בנוסף למה שעבד עברי קונה את עצמו גם בסימנים. שכאשר מופיעים לסימני נערות היא יוצאת מהאדון כפי שלמדנו מהפסוק ויצא חינם. וממשיכה המשנה הנרצה שזה עבד עברי. שסירב לעזוב את האדון לאחר שש שנים, והאדון הרצה את אוזנו, אז הוא נקנה לתקופת עבדות נוספת עד היובל ברציעה, וקונה את עצמו, דהיינו משתחרר מהאדון, ביובל או ובמיטת האדון. שהנרצה אינו עובד את יורשי האדון, מה שאין כן עבד הנמכר בתחילתו ומת האדון בתוך שש השנים, הוא משלים את עבודת שש השנים ליורשיו. ונסכם את המשנה בטבלה הבאה. עבד עברי שמחר את עצמו וכן אמה עברייה יוצאים כעבור שש שנים, יוצאים ביובל ויוצאים על ידי גרעון כסף. אמה עברייה יתרה על העבד העברי שהיא יוצאת גם בסימני בגרות. ועבד עברי שנרצה לעומת זאת יוצא או ביובל או במיטת האדון. ושואלת הגמרא על דברי המשנה שעבד עברי נקנה בכסף מנלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא אמר קרא שכתוב בפסוק, נקרא בפנים עם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. והפסוק מדבר על עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, שצריך לפדות אותו על פי החשבון של שנות העבודה שנשארו לו. ומהמילים מכסף מקנתו מלמד שנקנה בכסף. ממשיכה הגמרא ושואלת, אשכחן, אכן מצינו שעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, הוא נקנה לו רק בכסף, הועיל וכל קניינו של העובד כוכבים בכסף. הוא מסביר רש"י שלא נאמר דין משיכה במטלטלין, אלא בישראל ולא בגויים, שהרי כתוב, קנו מיד עמיתך, וזה המקור לקניין משיכה. אז אולי זו הסיבה שעבד שנמכר לגוי נקנה לו רק בכסף. אבל עבד עברי שנמכר לישראל, מנלן, מה המקור לכך שגם הוא נקנה בכסף, אולי הוא נקנה במשיכה. עונה על כך הגמרא, אמר קרא, שכתוב בפסוק לעניין אמה עברייה, נקרא בפנים, אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדובה. הוא מסביר רש"י, מזה שלא כתוב ונפדה אלא והפדה, זה מלמד שמגרת פדיונה ויוצא. כי אם היה כתוב ונפדה שזה בניין נפעל, המשמעות הייתה שפודים את האמה מיד האדון. אבל עכשיו שנקעת הפסוק את הלשון והפדה שזה בניין נפעיל, משמע שהאדון הוא זה שפועל את הפדיון של האמה. זאת אומרת שהוא מסייע בפדיונה, מה שאומר שהוא לא גובה את מלוא הסכום שהוא שילם עליה, אלא שהוא גורע מהסכום את השנים שבהם היא כבר עבדה. כך שבהכרח שהיא נקנתה בכסף, שהרי אם לא קנו אותה בדמים, איזה משמעות יש לכך שהוא גורע את דמי פדיונה. ואם כך, זה המקור שגם עבד עברי נקנה בכסף. ממשיכה הגמרא ומקשה אשכחן, אז אכן מצינו שהאמה העברייה נקנית בכסף, אבל ייתכן שזה מפני שהועילו מקדשה בכסף, לכן גם מקניה בכסף. שהדין נותן, הועיל והיא מתקדשת בכסף, אז אולי לכן גם קניינה בכסף. כך שעדיין נשאלת השאלה, עבד עברי מנהלן, מה המקור לכך שהוא נקנה בכסף? עונה הגמרא, אמר קרא, שהדבר נלמד מהפסוק, נקרא בפנים, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. הרי שמקיש הפסוק את העברי לעברייה. וכשם שהיא נקנית בכסף, גם הוא נקנה בכסף. ממשיכה הגמרא ושואלת, אשכחן, אז מצינו את הדין שעבד נקנה בכסף, רק לגבי עבד שמחרו בדין. במקרה שהוא גנב, תפסו אותו, ולא היה לו לשלם, שאז בדין מוכרים אותו. שכך משמע לשון הפסוק, כי אם אחר, שהמחירה היא על ידי אחרים. והדין נותן שהוא יהיה נקנה בכסף גם בלא חזקה, הועיל ויש בו צד כולה ונמכר בעל כורחו. אבל עדיין נשאלת השאלה, עבד עברי שמוכר עצמו, מנהלן, מה המקור לכך שהוא נקנה בכסף? עונה הגמרא, יעליף שהדין הזה נלמד, בגזרה שווה מהמילים שכיר שכיר, שנאמר במוכר עצמו, כי ימוך אחיך ונמכר וכו', ואז נאמר, כשכיר כתושב יהיה עמך, ונאמר במחרו בדין, כי משנה שכר שכיר. וזה המקור לכך שגם עבד שמכר את עצמו נקנה בכסף כמו עבד שנמכר בעל כוחו. מקשה על כך הגמרא הניחה, לימוד הזה מסתדר רק למאן דיאליף, למי שלומד את הלימוד גזרה שווה שכיר שכיר, אלא למאן דלא יאליף, למי שלא לומד את לימוד הגזרה שווה שכיר שכיר, מה ייקה למימר? לשיטתו, מה המקור לכך שעבד עברי שמכר את עצמו נקנה בכסף? עונה על כך הגמרא שמי שלא לומד את לימוד הגזרה שווה שכיר שכיר, ילמד את זה מזה שאמר קרא את הלשון וכי תשיג, ששם מדובר במוכר עצמו לעובד כוכבים, וזה בסמוך לפרשת מוכר עצמו לישראל. ועל ידי וו החיבור מוסף על עניין ראשון וילמד עליון מתחתון. שילמד עבד עברי הנמכר לישראל מעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים בהקש, שכשם שהנמכר לעובד כוכבים נאמר מכסף מקנתו, ומזה למדנו שהוא נקנה בכסף, ילמד העליון, דהיינו, הפרשייה העליונה, עבד עברי הנמכר לישראל מהתחתון, שזה עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, שגם הוא נקנה בכסף. ושואלת הגמרא, ומן תנה, מי הוא התנה דלא יאליף שלא למד את הלימוד גזרה שווה שכיר שכיר? עונה על כך הגמרא, היי תנה ודתניה, זה התניה מהברייתא הבאה, שאמרה הברייתא, המוכר עצמו נמכר לשש שנים, והוא יכול להימכר ויתר על שש שנים, אבל אם מחרו בדין, הוא אינו נמכר אלא לשש שנים בלבד. הבדל נוסף, המוכר עצמו אינו נרצה. לעומת זאת, עבד שמחרו בדין הוא כן נרצה. הבדל נוסף, המוכר עצמו אין מעניקים לו מענק פרישה, לעומת זאת עבד שמחרו בדין כן מעניקים לו מענק פרישה. הבדל נוסף, המוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. על מנת להעמיד ממנה צאצאים שיהיו עבדים, מה שאין כן עבד שמחרו בית דין רבו כן מוסר לו שפחה כנענית. עד לכאן דעת הנקמה, רבי אלעזר חולק ואומר, שאין שום הבדל בין עבד עברי המוכר את עצמו לעבד עברי שמחרו בית דין, זה וזה אינו נמכר אלא לשש שנים ולא יותר, זה וזה נרצה, וזה וזה מעניקים לו את מענק הפרישה, וזה וזה רבו מוסר לו שפחה כנענית. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, מהי לאו באקא מפלגי? האם הם לא נחלקו בדבר הבא? דתנא קמא לא יאליף שכיר שכיר, הוא לא למד את הגזרה שווה שכיר שכיר. ולכן דינים שלא כתובים במפורש, בעבד עברי שמוכר את עצמו לא שייכים בו, ורבי אלעזר לעומת זאת יאליף, הוא כן למד את הגזרה שווה שכיר שכיר. ולכן הוא סובר שאין הבדל בין עבד עברי שמכר את עצמו לעבד עברי שנמכר בגנבתו. וממילא מצאנו שתנא קמא של הברייתא הוא זה שלא למד את הגזרה שווה שכיר שכיר. דוחה את הדברים, אמר רב תביאו ממשמי דאביי, דכולי עלמא, ניתן להסביר שכולם, גם תנא קמא וגם רבי אלעזר יאליף, לומדים את הגזרה שווה שכיר שכיר. ואחא, וכאן בברייתא, בהייק רק המפלגי, הם חולקים במשמעות הפסוק הבא. שמה איתה עמד את תנא קמא דאמר, שהמוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש שנים, מפני שמעת רחמנה, גבי עבד שמחרו בדין, שאמר הפסוק במפורש, ועבדך שש שנים, ועבדך, זה בא להגיד, דווקא זה יעבוד אותך, ולא מי שמוכר עצמו. ואידך ואחר, דהיינו רבי אלעזר לעומת זו דרש, שהמיעוט ועבדך בא לומר שהוא יעבוד לך ולא ליורש. וממילא נשאלת השאלה, ואידך ואחר, דהיינו תנא קמא, מאיכן הוא ילמד את ההלכה הזו שעבד נרצה משתחרר במיטת האדון, והוא לא ממשיך ועובד את היורש? עונה הגמרא שהוא ילמד את זה מזה שבעבדך אחרין הכתיב. בפסוק, כי משנה שכר שכיר עבדך. וממילא נשאלת השאלה ואידך האחר, דהיינו תנא קמא, מאיכן הוא לומד את ההלכה הזו? עונה הגמרא, ועבדך אחרין הכתיב. הוא ילמד את זה מהמילה עבדך אחרת שמופיעה, שכתוב כי משנה שכר שכיר עבדך. וממילה נשאלת השאלה, ואידך ואחר דהיינו רבי אלעזר, מדוע שלא ילמד כתנא קמא את ההלכה הזאת מהפסוק כי משנה שכר שכיר עבדך? עונה על כך הגמרא, מפני שההוא להרצאת אדון ודעתה. התורה אמרה את זה כדי להרצות, לפייס את האדון על כך שהוא נותן מענק פרישה לעבד, כדי שלא יקשה בעיניו לתת לו את מענק הפרישה. כפי שמפורש שם בפסוק, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מאימך, כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. הרי שהסביר רב תביומי בשמו של אביי, שמחלוקתם של תנא קמא ורבי אלעזר לעניין מענק הפרישה, לא קשור ללימוד הגזרה שווה שכיר שכיר, אלא להסבר הפסוקים. עד לכאן דף י' ד'.